טוב, תקחו בחשבון שאנחנו מתחילים להתקשות בראייה, אז נתנו לנו תנ"ך גדול, יופי. אני מבין שאתם עוסקים בירמיהו בפרקים א' עד ג', זה המצב. אז מה זה אומר? זה מה שאתם לומדים שלושה פרקים כל שבוע, ואז אתם גורמים את התנ"ך פעם בשנתיים, ככה זה, אז זאת אומרת, זה כאילו ההיגיון מאחורי העניין. אז כדאי להמריץ בעניין החלק השני.
לא, נכון.
לא, שלושה פרקים, לא, נכון, סליחה, טעיתי, סליחה, פרק ליום זה שלוש שנים. אז נכון, פרק ליום זה שלוש שנים, פשוט עשיתי את החשבון פשוט הפוך. אז ושלושה פרקים לזה זה שש שנים. שש שנים, כן, הבנתי, טוב, בסדר. בקיצור, טוב. טוב, אני לא הולך לעסוק בשלושת הפרקים הראשונים, שלושת הפרקים הראשונים שהם הפרקים הכי מפורסמים בירמיהו, כן, הרוב כאן זה משמש כהפטרות. אני רק הולך לעסוק באמת במשהו שנמצא כאן בפרק הראשון, והוא משותף להרבה מאוד נביאים, ויש לי תחושה שלא תמיד מפנימים ומבינים את המשמעות שלו. אני מתחיל מפרק א', פסוק ד'. ויהי דבר אדוני אליי לאמור. הרי כל מה שהיה לנו בארבעת הפסוקים הראשונים זו בעצם כתובת פתיחה לספר, שאומר שזה, הספר הזה הוא דברי ירמיהו שניבא בשנים אלה ואלה. ועכשיו מתחילה הנבואה עצמה. ויהי דבר אדוני אליי לאמור. בטרם את צורך הבטן ידעתיך ובטרם תצא מרחם הקדשתיך. נביא לגויים נתתיך. ואומר, אהה, אדוני אלוהים, הנה לא ידעתי דבר, כי נער אנוכי. ויאמר אדוני אליי, אל תאמר נער אנוכי, כי על כל אשר יש לך תלך, ואת כל אשר הצווך תדבר. אל תירא מפניהם, כי איתך אני להצילך, נאום אדוני. וישלח אדוני את ידו, ויגע על פי. ויאמר אדוני אליי, הנה נתתי דברי בפיך. ראה, הפקדתיך היום הזה על הגויים ועל הממלכות, לנטוש ולנטוץ ולהאביד ולהרוס, לבנות ולנטוע. אני רוצה לעסוק בסירובו של הנביא. הסירוב להינבא. הקדוש ברוך הוא אומר לו, בטרם מצורך הבטן ידעתיך ובטרם תצא מרחם מקדשתיך הנביא לגויים נתתיך, והוא מגיב ואומר, אהה, אדוני אלוהים, הנה לא ידעתי דבר, כי נער אנוכי. כלומר, מה אתה ממנה אותי להיות נביא לגויים? אני לא יודע לדבר. הנה לא ידעתי דבר כי נער אנוכי. והשאלה שאני רוצה לשאול זה מה המשמעות של סירוב הנביא להינבא. למה הנביא מסרב להינבא? אז אני לא יודע, אני כשלמדתי בבית הספר, אותי לימדה המורה, מדובר באיזה מורה מיתולוגית, זה לא חייבת להיות מורה מוגדרת לגמרי, זה המורה של כל אחד מאיתנו, כן? לימדה אותנו שהנביאים הם בעלי ענווה. ככה לימדה אותי, שהנביא הוא בעל ענווה ולכן הוא מסרב להינבא. וככה הסתובבתי הרבה מאוד שנים, המחשבה הזאת שהנביאים מסרבים כי הם ענווים, כי הם בעלי ענווה. והדבר הזה גם משתלב עם דברי הרמב״ם על התנאים של הנביא להינבא. אחד מהם זה כמובן שלמות המידות, והשלמות במידת הענווה היא גם כן אחד הדברים החשובים, ולכן זה באמת איכשהו השתלב לי עם הדברים, וככה הסתובבתי הרבה שנים עם מחשבה שהכתוב מספר על זה כדי ללמד אותנו שהנביא הוא בעל ענווה. אלא שלא נחה דעתי בעניין הזה, פשוט כי מכמה סיבות. א', מדובר בתופעה חוזרת. כן, זאת אומרת, יש פה הרבה נביאים, בשעה שהם מוקדשים לנביאותם, הם מסרבים להינבא. זה נכון על ירמיהו, זה נכון על אדון הנביאים, משה, שמסרב. זה נכון על מי עוד? מי? זה נכון על... כן, אבל בוא נגיד שגדעון, לא בטוח שאני יכול לקרוא לו נביא. אני אדבר על הנביאים הקלאסיים, נביאים, כן, שמכנים אותם נביאים. לא, ישעיהו לא מסרב. ישעיהו, אני אעסוק בו בהמשכו של השיעור הזה. ישעיהו, הקדוש ברוך הוא שואל אותו, את מי ישלח ומי ילך לנו? והוא אומר, הנני שלחני. כן, בישעיהו בפרק ו', שזה פרק ההקדשה, שבספר ישעיהו זה דבר חריג, שפרק ההקדשה לא נמצא בתחילת הספר, אלא בפרק ו'. ישעיהו באמת שונה, ישעיהו איננו מסרב. אבל ירמיהו מסרב, משה מסרב, ומי אדון כל הסרבנים? מי ראש וראשון לסרבנים? יונה. אלוף האלופים, מדליית זהב על הפודיום בסרבנות נבואית. כי הוא לא רק אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא בא לי, לא מסתדר לי, לא מתאים לי, אלא הוא פשוט לוקח את הרגליים ובורח, עושה את ההפך ממה שהקדוש ברוך הוא אמר לו לעשות, והוא אדון לכל הסרבנים. אנחנו עוד נראה בהמשך שגם יחזקאל סרבן. אז קודם כל מדובר בתופעה שעצם החזרתיות שלה מחייבת איזשהו הסבר עומק יותר מהותי לעניין הנבואה מאשר האמירה שהכתוב רק רצה לספר לנו על אודות הנביא שהוא בעל ענווה. זה דבר אחד. אבל יותר מזה, אם כל העניין כאן הוא ענווה, אז למה הקדוש ברוך הוא כועס על משה? צריך להגיד לו כל הכבוד לך שאתה ענב, זה ראוי להערכה גדולה, יפה שהגעת לשלמות המידות וכו'. למה הקדוש ברוך הוא מתווכח עם משה ובסופו של דבר חורה בו אפו? כן? הרי בסופו של דבר כשאומר משה לקדוש ברוך הוא, בי אדוני שלחנה ביד תשטח ויהי חרף השם במשה. ויאמר, הלא אהרון אחיך הלוי, ידעתי כי דבר ידברו וכו'. כלומר, מינויו של אהרון הוא תוצאה של חרון אף. תוצאה של חרון אף. זה לא תוצאה של... מה מקום לחרון אף? אפשר להגיד למשה, כל הכבוד לך, לפחות ללטף אותו קצת, להגיד לו כל הכבוד לך שאתה בעל ענווה, או לפחות לא לשבור לו את הענווה לידי שמול לו כל הכבוד, אז... אבל לא יודע, באיזושהי צורה, לפחות לא לגנות לו, שלא יהיה חרי הפוש לקדוש ברוך הוא במשה. כן. אני רוצה לעסוק באמת בשאלת המשמעות של הסרבנות הנבואית. עכשיו, יכול להיות שאתם תבואו ותגידו, רגע, מה אתה בכלל צריך להתעסק בזה? אוקיי, נניח שזה לא בשביל ענווה. שתהיה הסיבה אשר תהה. הכתוב, תגידו לי, סיפר מה שהיה. ירמיהו סרב, משה סרב וכו' וכו'. הכתוב פשוט סיפר מה היה. מה אתה מחפש יותר מדי הרבה משמעויות? זה מה שהיה. טוב. אני קשה לי מאוד לקבל דבר כזה, כי לבוא ולומר שהכתוב סתם תיאר מה היה, זה לכאורה מיותר. אין עניין לכתוב להגיד מה היה. אם לדבר אין משמעות, הוא לא אמור יהיה לספר את זה. סתם להגיד מה היה. חזרנו אם כן לשאלתנו הראשונה, מה משמעותה לקורא של סרבנות הנביא להינבא? בשביל מה, למה זה חשוב שיסופר שהנביא מסרב להינבא? כאן צריך לשים לב שהנבואה השליחית, מה זו נבואה שליחית? נבואה שליחית זה אומר הנבואה שהקדוש ברוך הוא שולח אדם להינבא, היא נבואה כפויה. אני כבר מתחיל מהסוף כדי ש... לא רק לקראת הסוף נגיע אל הדברים, אלא זה שיעור בסך הכל שיעור אחד. אני אגיד את הטענה כבר בתחילת השיעור, ואז רק נוכיח אותה, נעמיק אותה, נעצים אותה וכו'. הנבואה השליחית היא נבואה כפויה. מה זה אומר שהיא נבואה כפויה? הקדוש ברוך הוא כופה את הנבואה על הנביא. תכף נסביר גם למה זה חשוב. אבל הקדוש ברוך הוא כופה את הנבואה על הנביא. למה? למה הוא כופה את הנבואה על הנביא? משום שאם הנביא ילך וינבא כי זה מתאים לו, כי זה מסתדר לו, כי זה בסדר, כי הוא מוכן, כי הוא מסכים, זה יהפוך את נבואתו למה? למשהו שיש בו צד אנושי. כלומר, הוא יתחיל לעשות דברים שגם אם הוא רואה את עצמו שלוחו של הקדוש ברוך הוא, מקום כמו זה מסתדר לו, אז אם זה מסתדר לו, אז יש לזה גם איזשהו צד של צד אישי בדבר. יש לו סיפוק מזה, אני לא יודע בדיוק מה, סיפוק מקצועי, לא יודע, יש לו כל מיני דברים. וזה פוגע במושג הנבואה. כי במושג הנבואה השלוח אמור להיות מבוטל, ביטול מוחלט לעומת שולחו. ולכן הסירוב של הנביא נובע מכך שהוא אסור שיהיה מצב כזה שהוא רוצה להינבא, שיש פה איזה צד של רצון אישי. מצד שני, עלולה להיות כאן בעיה. תארו לכם שהוא יסרב יותר מדי, כמו למשל מי? יונה זה אלוף הסרבנים. או יונה או משה. משה ויונה הם אלופי הסירוב. משה עוד יוצא מזה בזול, כי חרון אפו של הקדוש ברוך הוא רק מעט בו, מינה לו עוד איזשהו עוזר. יונה עובר סדרה הרבה יותר מרחיקת לכת. הקדוש ברוך הוא ממנה דג שבולע אותו, הוא מחזיר אותו לאותו מקום, הוא מבהיר לו שאין לו בכלל ברירה, ואת השליחות הוא יהיה צריך לבצע. לפני שאני מקדם יותר את הדיון הזה, אני רוצה קצת להתעמק טיפה ביונה. שימו לב, הרי כל ה... אדם צריך לשאול את עצמו, רגע, מה הסיפור של הקדוש ברוך הוא שמע עם יונה? למה הוא כל כך תורח אחריו, מתאמץ להחזיר אותו אל היבשה, כדי שמשם הוא יצא אל נינווה וינבא את נבואתו? בשביל מה? האיש הזה, יונה, מסרב, תן לו איזה עונש על הסרבנות, תמנה מישהו אחר. מה הקטע לרדוף אחרי האיש הזה? דווקא הוא צריך דווקא אותו? מה, יש, אף אחד אחר לא יכול לעשות את זה? רגע, אני עוד אגע ברמב״ם, רק רגע. אבל קודם אני שואל בספר יונה, הרי שני פרקים, אבל בסופו של דבר פרק ג' חוזר לנקודת המוצא של פרק א'. אז אפשר לקצר את הספר, ישר לפתוח בנביא שמסכים, להגיע אל נינווה ולספר את מסר התשובה, החל מפרק ג'. אם זה לא יונה, שיהיה מישהו אחר. מה יש לקדוש ברוך הוא ולמה זה מהותי לספר יונה לרדוף אחרי האיש, לכפות אותו, ואותו הסרבן הוא אשר ילך וינבא? בשביל מה לעשות את כל זה? אילו הקדוש ברוך הוא היה מוותר ליונה והיה אומר לו, אתה יודע מה, אתה תקבל עונש על זה שסרבת, אבל אני אמנה מישהו אחר, מה המשמעות שהייתה נובעת מזה? שבעצם הקדוש ברוך הוא ממנה לנבואה את מי? את מי שמסכים, רק את מי שמסכים. כן, ממנה, לא יודע, אתה קורא לזה יסמנים, אני לא יודע, אני לא בטוח שאני אוהב את המושג הזה, אבל בכל אופן זה אומר שהוא היה ממנה מישהו שיש לו הצד של הסכמה אישית. וחזרנו לנקודת הבעיה שלנו הראשונה. אם הנביא מסכים לעשות את נבואתו, זה מסתדר לו, זה... עולה בקנה אחד עם התוכניות שלו, זה... יש לו רצון בזה, אז זה מכניס את הרצון האישי שלו, ואז הוא לא מבוטל ביטול מוחלט כלפי שולחו. זאת אומרת, הסיבה שהקדוש ברוך הוא כופה את יונה, היא לא רק כי ספר יונה מספר לנו את המסר של הנביא השלוח כדי להשיב את נינווה בתשובה, אלא ספר יונה מספר מסר יותר מורכב מזה. ספר יונה מספר ש... הקדוש ברוך הוא שולח נביא להזהיר על התשובה, והשליחות הזו, השליחות הזו היא שליחות כפויה. זה חלק מן המסר, שהשליחות היא שליחות כפויה, ואין לנביא יכולת להגיד אני מסכים או לא מסכים. כי הנבואה השליחית אמורה לא להיות מותנית בהסכמתו של הנביא בהסכמתו של הנביא לנבואתו. למה? כי אם הוא יסכים לנבואתו, זה הופך אותו להיות מישהו שיש לו צד אישי בדבר, והוא לא מבוטל ביטול מוחלט כלפי שולחו. עכשיו, אנחנו מגיעים מכאן עכשיו למצב שאם תשימו לב, הוא קצת דו פרצופי, יש כאן קצת איזה חרב פיפיות שצריך לשים לב אליה. נמצאנו אומרים שחשוב מאוד שיובא סירוב, אבל יחד עם זאת אסור שהסירוב יהיה מוגזם. צריך שיהיה סירוב כדי שיהיה ברור שלנביא אין רצון אישי בדבר, אבל מצד שני ברור שאסור לו לסרב יותר מדי, כי אם הוא יסרב יותר מדי, מה קורה באותו רגע? הוא שוב מכניס את הרצון שלו לסיפור. כלומר, גם הרצון וגם האי רצון זה שני פנים של אותו צד. זה ששואלים אותי מה אני רוצה. רוצה או לא רוצה. עצם זה שאני יכול להשיב, שאני יכול לומר רוצה או לא רוצה, זה מכניס צד אישי. לכן צריך להיות סירוב כדי שיהיה ברור שהנבואה היא נבואה, שהשלוח מבוטל ביטול מוחלט כלפי שולחו, והוא לא ממלא כאן איזשהו צד של רצון אישי. מצד שני, אוי לו אם יסרב יותר מדי. כי אם יסרב יותר על המידה, בערך כמו ההלכה הזאת עם השליח ציבור, כן, כמעט, אומרים לו, יש לך, הייתי אומר ככה, הסירוב יותר משהוא חשוב שהנביא יסרב, חשוב שהקורא, לכן אני אומר זו משמעות ספרותית יותר מאשר משמעות היסטורית. השאלה לא אם ירמיהו סרב או לא סרב, זאת שאלה משנית. הדבר הכי חשוב הוא שהקורא, שאנחנו נדע, שלירמיהו אין צד אישי בנבואה הזאת, הוא מבוטל ביטול מוחלט כלפי שולחו, מבחינתו האישית הוא לא היה רוצה בכל התפקיד הזה. והקדוש ברוך הוא גזר עליו את הנבואה. וזאת המשמעות של בטרם את צורחיו, הבטן ידעתיך ובטרם תצא מרחם יקדשתיך, נביא לגויים נתתיך. במילים פשוטות זו גזרה אלוהית, אתה נביא בגזרתי, גזרתי עליך להיות נביא. זו גזרה גזורה. ולכן אין לך שום צד אישי. ולכן האמירה של ירמיהו, הנה לא ידעתי דבר כי נער אנוכי, בעצם רק נועד, הפסוק הזה רק נועד כדי לחדד, להוות תמונה מעצימה לגזרה האלוהית שהובעה בפסוק שלפני כן. הגזרה האלוהית הייתה בטרם את סוחב הבטן, הייתה תכף בטרם תצר מרחם יקדשתיך. ועכשיו הוא מסרב בשביל שהכתוב ידגיש את זה עוד פעם, אל תאמר נער אנוכי. במידה מסוימת אפילו הכתוב קצת מלגלג על האמירה הזאת, כי הוא אומר לו, הרי עוד לפני שנוצרת בבטן ידעתיך, ובטרם תצא מרחם יקדשתיך, אז מה אתה עכשיו אומר שאתה נער? הרי עוד לפני שנוצר, עוד לפני אותך אפילו עובר, אתה, גזרת הנבואה חלה עליך, ואתה כפוי לנבואתך, ואין לך שום אפשרות להתחמק מן הדבר הזה, אתה כפוי לנבואה הזו. עכשיו גם כדאי לשים לב, כשאני אמרתי קודם נבואה שליחית, וזה אופייה של הנבואה השליחית, צריך לשים לב שהנבואה השליחית, יש לה אפילו מילות קוד שנמצאות אצל הרבה מן הנביאים, וזה לכן מעניין. תשימו לב, נאמר כאן בפסוק זין, ויאמר אדוני אליי, אל תאמר נער אנוכי, כי על כל אשר אשלחך תלך. שימו לב לפועל שלח ולפועל הלך. על כל אשר אשלחך תלך. שימו לב, הביטויים האלה לשלוח ללכת מוכרים לנו גם ממשה, נכון? אומר לו הקדוש ברוך הוא, ואתה לך ואשלחך אל פרעו. כן? משיב לו משה לקדוש ברוך הוא, מי אנוכי? כי אלך אל פרעו וכו'. שימו לב לפעלים שלח והלך, שנמצאים גם אצל משה, נמצאים גם אצל ירמיהו, דרך אגב נמצאים גם אצל ישעיהו. נכון, בישעיהו בפרק ו' שואל הקדוש ברוך הוא את ישעיהו, את מי אשלח ומי ילך לנו? את מי אשלח ומי ילך לנו? ואומר הנני הנני שלכן. כן, שוב הפועל שלח והפועל הלך. כן, לפעמים לא מופיעים שני הפעלים האלה. אצל יונה קום לך. ברור, הפעלים האלה יש להם הרבה משמעות, כי בעצם הנביא אמור ללכת בשליחות. לכן לך ואשלחך. זה חוזר שוב, חוזר בכמה מקומות. כן. נכון, כי סירוב קיצוני שוב אומר שאני לא רואה את עצמי כפוי. זאת אומרת, אני רואה יכולת להגיד את הצד האישי שלי. כלומר, בעצם עשיתי כאן איזושהי הפרדה, אם הבחנת, בין ההיסטוריה לבין הספרות. היסטורית אסור שהנביא יסרב. כלומר, הנביא האמיתי בשטח אסור שיסרב. כי אם הוא מסרב, הוא בעצם ממרא את פי השם. זאת המשמעות, הוא ממרא את פי השם. ספרותית צריכה להירשם סרבנות כדי שאני אדע לפחות שהקורא ידע שהוא לא עושה את זה מצד אישי. במילים פשוטות, הנבואה איננה פרופסיה. היא לא סוג של מקצוע שאני בוחר בו ועושה, אלא זה משהו שכפוי עליי, ולכן אין לי רשות לסרב.
איך אתה יכול לומר את הסתירה הזו בין ההיסטוריה? מה אתה אומר? ירמיהו לא באמת אמר השם אלוקים.
לא, אני לא אומר שירמיהו לא אמר. אני לא אומר שירמיהו לא אמר. אני אומר שהחשיבות של הרישום של זה בספר ירמיהו היא כדי שאני אדע שמשמעות הנבואה היא שהיא כפויה. תכף אני אעסוק גם בשאלה למה בעצם הקדוש ברוך הוא גזר שהנבואה השליחית תהיה נבואה כפויה. זה הרבה מעבר לכך שהשלוח רק אמור להיות מבוטל כלפי שולחו, ושלא יהיה לו צד של נגיעה אישית. זה הרבה יותר מזה. יש כאן איזה משהו שתכף נסתכל עליו בספר עמוס, שעוזר לנו להבין למה הנבואה השליחית היא בעצם נבואה כפויה.
זה לא סתירה של עקרון הבחירה החופשית?
אם זו סתירה של עקרון הבחירה החופשית. לא, זה לא סתירה. הוא אמור לבחור, הנביא אמור לבחור ללכת בשליחות, אבל לא כמי שרוצה, לא כמי שיש לו עניין בזה, לא כמי שמפיק מזה סוג של סיפוק או ממלא את רצון עצמו.
אבל הוא לא יכול לבחור לא לנבא. יונה בוחר לא לנבא ולעצם...
נכון, והקדוש ברוך הוא, נכון, בספר יונה זה בא לידי ביטוי חריף, כי שם מתברר שהקדוש ברוך הוא אפילו לא סתם שהוא צריך, שהנביא צריך להכיר בכך שהוא כפוי, אלא שם יש נביא שבחר, כמו שאתה אומר, בחר להמרות את פי השם, אפילו אם זה יעלה לו בחייו, הוא בחר להמרות את פי השם, והקדוש ברוך הוא בעצם שם מבהיר משהו הרבה יותר עמוק במושג הכפייה, שזו ממש יכולה להיות אפילו כפייה פיזית גמורה. עכשיו, כדאי לשים לב לעוד דבר. כתוצאה מן הדבר הזה, בעצם, הופך פיו של הנביא לייצג את פי האל. תשימו לב למוטיב שחוזר גם בישעיהו, גם במשה, גם בירמיהו. וישלח אדוני את ידו ויגע על פי, כך מופיע אצלנו בפסוק ט', ויאמר אדוני אליי, הנה נתתי דבריי בפיך, ראי פקדתיך היום הזה, וכו' וכו'. כן? כלומר, אני ברגע זה הפה שלך שהופך להיות כלי העבודה המרכזי שאיתו אתה עובד, נפסיק להיות הפה שלך. כלומר, הדיבור הוא לא הדיבור שלך באשר אתה אדם דובר. ברגע זה אתה לא תדבר מצד היותך איש מדבר. ברגע זה אתה תדבר כי נתתי דבריי בפיך. הפה שלך הפסיק להיות הפה שלך. הוא הפך להיות פי, כביכול, פי האל, ועכשיו מה שיוצא מפיך זה דבר האל. ועכשיו אנחנו גם מבינים מדוע רישומה של הסרבנות הנבואית הרבה מאוד פעמים, הוא בא לידי ביטוי במרכיב הזה של הפה. אצל ירמיה הוא אומר במפורש, אדוני אלוהים, הנה לא ידעתי דבר כי נער אנוכי. אומר, לא, הקדוש ברוך הוא, אל תאמר נער אנוכי, כי על כל אשר אשלחך תלך, ואת כל אשר אצווך תדבר. כן? וישלח השם את ידו, ויגע על פי, ויאמר השם אליי, הנה נתתי דבריי בפיך. ועכשיו, מרגע זה, הפה שלך מבוטל. אתה לא מדבר את דברי לא משנה, לאו דווקא חולין לעומת קודש, אתה לא מדבר יותר את דברי עצמך. אתה מדבר את דברי, את דברי שלי. אתה עכשיו המייצג של דבר האל, וממילא הפה שלך מבוטל לחלוטין כלפי הרצונות של עצמך. אותו דבר זה אגב קורה בישעיהו, אותו מוטיב קיים גם שם, כי בישעיהו בפרק ו', שם איך זה נאמר, שם זה יותר... כן, ויעוף אליי... שם יש מעין סרבנות, לא בדיוק סרבנות, כי שם הוא רואה מראה בשנת מות המלך עוזיהו, ואז בפסוק ה' הוא אומר, ואומר אוי לי כי נדמתי, אוי לי כי ראיתי דמות, כנראה זאת הכוונה, אוי לי כי נדמתי, כי איש תמי שפתיים אנוכי, ובתוך עם תמי שפתיים אנוכי יושב, כי את המלך אדוני צבאות ראו עיניי, כן? אני איש תמי שפתיים. איך יכול להיות עכשיו ששפתיי הטמאות, שואל ישעיהו, הן לא יכולות למלא את התפקיד הנבואי? אז הוא עובר תהליך של כפרה. והיה עוף אליי אחד מן הסרפים ובידו רצפה. אחד המלאכים לוקח רצפה מן המזבח, כלומר גחל אש, עוד אש, במלקחיים לקח מעל המזבח, והכתוב מדגיש שזה במלקחיים, לא כדי לספר מה היה. אני רואה שאתם שואלים קצת על העניין הזה. העניין של המלקחיים רק כדי להבהיר שמדובר כאן בגחל אש לוהט מאוד. כלומר, צריך כל הזמן לשים לב, הכתוב לא מספר, הכתוב אין עניין לספר מה היה. כשהוא מספר מה היה זה כי הוא רוצה שאני אדע את זה. הלקיחה במלקחיים באה להבהיר זה לוהט. הקורא אמור לשים לב שזה גחל אש לוהט, אפילו שכל אחד מבין שרצפה היא לוהטת, אבל הכתוב יכול להעצים את התמונה הזאת על ידי הלקיחה במלקחיים, כן? אתה לא יכול לגעת בזה, כן? הרי בעצם זה בדיוק העניין, עומד כאן לגעת בגופו משהו שאין מלאך יכול לקחת אותו. ואגב, יש כאן גם איזה משחק ספרותי, המלאכים הם הרי שרפים, וכיוון שהם שרפים, לכאורה הייתי מצפה שהמלאך, נניח שמלאך, אני יודע מה, יהיה מסוגל לקחת את גחל האש בידו. אבל הכתוב מדגיש, אמנם הוא שרף, אבל הוא לא יכול לקחת את זה. ועכשיו אותו גחל אש שהשרף איננו מסוגל לקחת אותו בידו, עומד לגעת בפיו של ישעיהו. ויגע על פי, שימו לב אותו דבר, אותו מוטיב, בדיוק כמו בירמיהו. ויגע על פי, ויאמר הנה נגע זה על שפתיך, ושר אבוניך וחטאתך תכופר. אז ברור לגמרי שזה לא רק סתם כפרה, זה כפרת הפה. כפרת הפה, כי הפה הופך להיות עכשיו פה דובר דבר האל. ולכן הפה באופן מיוחד צריך לעבור תהליך של כפרה. אמנם אם כן בישעיהו אין ממש סרבנות, זה לא סרבנות, דווקא ישעיהו זה שאומר הנני שלכני, אבל מוטיב הכפייה ברור גם כאן, וברור שאצל ישעיהו לפחות אולי לא היה צריך בכלל לנהל איתו איזה ויכוח, כי הוא אמר הנני שלכני, והנני שלכני זה גם כן לשון של מוכנות, הרי אני עושה את מה שאתה אומר לי, זאת אומרת אני מקבל עליי. אלא מאי, ששפתיי טמאות, איך ייתכן שעכשיו שפתיי תדברנה את דבר האל? לכן הוא עובר סוג של כפרה. הדבר הזה גם כמובן כל אחד מבין שאילו היה גחל אש נוגע בפיו, הדבר שמיד הוא לא יכול היה לעשות זה כמובן לדבר. והדבר היפה כאן הוא שפה בדיוק מה כתוב כאן עשה, הפך אותו לכבד פה וכבד לשון בעצם. זה לא משנה אם זה במחזה הנבואה, זה לא משנה. מבחינת הסמלים כאן שהכתוב משתמש בהם, הכתוב הפך את ישעיהו להיות כבד פה וכבד לשון, ועכשיו הוא לא יכול לדבר מכוח עצמו. הדיבור שלו הופך להיות עכשיו דיבור שכל כולו דיבור של דיבור, כל כולו דבר האל. אגב, חז"ל, שכולכם מכירים את האגדות על איך הוא הפך לכבד פה וכבד לשון, לקחו בלי ספק את המוטיב מישעיהו, כלומר הם פשוט עשו איזה מין אפליקציה, לקחו את התמונה של ישעיהו עם גחל האש והעבירו אותה, הסיתו אותה אל משה, כלומר חז"ל כבר קראו את הפרשות האלה תוך שהם רואים דמיון מוטיבים בכל הפרשות האלה, כן? הרי בדיוק זה גם מה שקורה בסרבנותו של משה, אם אנחנו מעיינים בה בצורה קצת יותר שיטתית. הרי מה קורה שם? הקדוש ברוך הוא אומר לו, בפרק ג' פסוק י', פרק ג' פסוק י', ואתה לך ואשלחך אל פרעה. משיב משה בפסוק י' א', ויאמר משה אל האלוהים, מי אנוכי כי אלך אל פרעה וכי יוציא את בני ישראל ממצרים? מי אני? מי אני? מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? סליחה, אתה לא הבנת. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה בכלל לא מבין. השאלה מי אתה הפסיקה להיות רלוונטית, היא מבוטלת. אומר לו הקדוש ברוך הוא ויאמר, כי אהיה עמך. כן? אתה לא, כשאתה חושב שאתה שליח למשימות דיפלומטיות מיוחדות, מה אתה איזה טוני בלר, שליח הקוורטט המיוחד של מזכ"ל האום למזרח התיכון, מה אתה חושב שאתה איזה משימה דיפלומטית מיוחדת? ממש לא. אתה אמור לבצע, אתה הופך להיות כעין האלוהים, ייצוגו של האלוהים בעולם. ויאמר כי אהיה עמך, וזה לך האות כי אנוכי שלחתיך. שימו לב לפועל, שלח וכולי. ויאמר משה אל האלוהים, הנה אנוכי ואל בני ישראל, ואמרתי להם וכולי, ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם וכולי. אהיה שלחני עליכם. אחרי כל הסיפור בפרק ד' פסוק א', ויען משה ויאמר, והן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי, כי יאמרו לא נראה אליך אדוני. כן? אחרי שהקדוש ברוך הוא כבר אמר לו ושמעו לקוליך וכולי. כלומר, במילים פשוטות, משה מגלה גילויים של שנעים בין, איך נאמר, בין חוסר אמונה שמה שמבטיח הקדוש ברוך הוא אכן יהיה, לבין חוסר מוכנות להבין שאם שלחו אותך אתה צריך לענות אמן, ובזה נגמר. כן? אז הקדוש ברוך הוא מספק לו אותות, ואז מגיע הדיון הכי מעניין פה בפרשה בפרק ד' פסוק י'. ויאמר משה אל אדוני, בי אדוני. אוקיי, שנתת לי אותות וכולי, נסתתמו טענותיי. אבל יש לי טענה אחרת, לא איש דברים אנוכי. גם מתמול, גם משלשום, גם מאז דברך אל עבדך, כי חבד פה וכבד לשון אנוכי. הרי כל הקטע הוא שאני הולך לדבר, זו המשימה שלי. אבל אני כבד פה וכבד לשון. ויאמר השם אליו, מי שם פה לאדם? או מי ישום אילם, או חרש, או פיקח, או עיוור, הלא אנוכי השם. אתה לא מבין בכלל שזה לא הדיבור שלך. כן, מי שם פה לאדם? ואתה לך ואנוכי אהיה עם פיך ואורתיך אשר תדבר. כמו שאני אהיה עמך, אני אהיה עם פיך ואורתיך אשר תדבר. כן? וברגע שהוא מסרב על זה, ויאמר בי השם שלחנה ביד תשלח. לא יודע מי, אבל לא אני. אז ויחרף השם במשה. כן. עכשיו, צריך להבין, בעצם מה גרם משה, ולמה יש כאן חרון אף? יש כאן חרון אף כי משה פגע ברעיון של בהבנה ששלוח האל הנבואי אמור להיות מבוטל כלפי שולחו. הוא לא הבין, במילים פשוטות חל כאן משהו של חילול השם. כי עכשיו מתברר שצריך היה למנות את אהרון כי הוא יודע לדבר. אז נפגע כאן משהו בתוקף של מושג הנבואה. כל הרעיון היה שאדם כבד פה וכבד לשון יצליח לעשות את הדבר הזה, וזה יוכיח שיש כאן משהו אלוקי, שזה לא סתם איזה דיפלומט מוצלח שיודע איכשהו לארגן את הדברים. ומשה פגע בזה. הסרבנות שלו גרמה לכך שצריך למנות מישהו שיודע לדבר, ולכן יש חרון אף. וכיוון שיש חרון אף, מתוחה עליו מידת הדין, וכיוון שמתוחה עליו מידת הדין, זה ככל נראה מה שגרם, ויפגשו השם ויבקש עמיתו. במילים פשוטות, משה הוא כמעט יונה. אם זה הבדלים מסוימים כמובן, אבל זה משהו מאוד מאוד דומה. שניהם הם שיא השיאים של הסרבנות. משה ויונה הם מייצגי הסרבנות אולי בצורה הכי בוטה. סליחה? כמו שאמרו נאמר קודם, תראה, הוא בחר, כן, אתה צודק שאפשר היה, מה זה אומר? זה אומר שיש לנו לאותו מוטיב רעיוני, יש כמה דגמים לספר אותו. כלומר, לפי מה שאני מתאר עכשיו, גם הדגם של משה, גם הדגם של יונה, גם הדגם של ירמיהו וגם של ישעיהו, שכל אחד מהם יש לו מרכיב דומה ויש מרכיב שונה. אז הדגם הסיפורי הוא שונה, אבל הרעיון הוא רעיון אחד. נביא מבוטל ביטול מוחלט כלפי שולחו. עכשיו, מי עוזר לנו להבין את הדבר הזה? עמוס. עמוס עוזר להבין כמה דברים בעניין הזה, ולכן זה חשוב לשים לב לזה. עמוס בפרק זין מנהל איתו ויכוח המציע כהן בית אל. זוכרים את הסיפור שם? בואו נקרא, נפתח. עמוס פרק זין, פרק זין פסוק זין. כה הראה אני, והנה אדוני ניצב על חומת ענך ובידו ענך. ויאמר השם אליי, מה אתה רואה עמוס? מאוד מזכיר את ירמיהו מבחינת הדגם הספרותי כאן. ואומר אנך, ויאמר אדוני הנני שם אנך בקרב עמי ישראל להוסיף עוד עבור לו, ונשמו במות ישחק ומקדשי ישראל יפרעבו. ועכשיו עיקר הבעיה שגררה את כל המשך הסיפור, וקמתי על בית ירובעם בחרב. זה כבר מוגזר, זה כבר מרידה במלכות, זה אין חופש ביטוי, זה אי אפשר ל... זה... אפשר לדבר הרבה דברים, ספר שלם דיברת, סבלנו את זה, שתקנו, אבל וקמתי על בית ירובעם בחרב, זה בלתי נסבל. וישלח אמציה כהן בית אל ירובעם מלך ישראל אמור, קשר עליך עמוס בקרב בית ישראל, לא תוכל הארץ להכיל את כל דבריו. כן? כי כה אמר עמוס, בחרב ימות ירובעם, וישראל גלו יגלה מעל אדמתו. מה אתה אומר ירובעם על הנביא הזה שמרשה לעצמו יותר מדי לדבר כאן? ויאמר אמציה אל עמוס, חוזה, לך ברח לך אל ארץ יהודה, ואכול שם לחם, ושם תנבא, ובית אל לא תוסיף עוד להינבא, כי מקדש מלך הוא, ובית ממלכה הוא. מה אומר לו אמציה לעמוס? לך ברח לך אל ארץ יהודה, ואכול שם לחם. למה ואכול שם לחם? כי אמציה חושב שמה זה נבואה? מקצוע, זה עבודה. עבודה. יש אחד רופא, יש אחד סנדלר, יש אחד נביא. כל אחד והמקצוע שלו. שם אתה יכול, אין בעיה. שם אתה יכול לשקת העבודה ביהודה, אין בעיה. שם תהיה נביא ואכול שם לחם ושם תנבא. עכשיו אתם מבינים שהכתוב לא הכניס כאן את ואכול שם לחם, כי הוא מספר מה היה. פשוט זה מה שהמציע אמר. לכתוב חשוב להביא את הדברים האלה מפיו של המציע, כי זה מבטא תפיסת עולם. כי המציע חושב שנבואה זו פרופסיה, זה מקצוע. זה מקצוע. ולכן אתה בוחר איפה... אתה מרחיב את העסקים, מצמצם עסקים, עסקיך חובקים עולם, אתה יכול לפתוח סניף ביהודה, סניף בבית אל. זה מקצוע, מקצוע. אתה מתרחב, מצמצם, לפי שיקולים, שיקולים מקצועיים. ויען עמוס ויאמר אל המציע, לא נביא אנוכי, ולא בן נביא אנוכי. אתה חושב, במילים פשוטות, מה זה לא נביא אנוכי ולא בן נביא אנוכי? במילים פשוטות, הנבואה היא לא ירושה מאבותיי, או במילים אחרות, אני לא שייך לאיזה גילדה מקצועית של נביאים. זה לא, למה אתה שען? כי אבא שלי היה שען. כן. לא נביא אנוכי ולא בן נביא אנוכי. כי בוקר אנוכי ובולש שקמים. אתה שואל אותי, המציאה, מה המקצוע שלי? מה יש לי בתעודה? התעודה שלי היא תעודת בוקר. זה מה שאני. אני כולה, אני קאובוי, זה מה שאני. בוקר אנוכי ובולט שקמים. ויקחני השם מאחרי הצון, ויאמר אליי השם, לך הנבא אל עמי ישראל. כלומר, הקדוש ברוך הוא ניתק אותי מן המקצוע שלי. להפך, אני עכשיו בהפך מן המקצוע שלי. אתה אומר לי, לך תעשה את המקצוע שלך במקום אחר, אני מודיע לך שהמקצוע שלי, אני כבר כל הזמן מנותק מן המקצוע שלי, כי אני שלוח. ויקחני השם מאחרי הצון, הקדוש ברוך הוא תלש אותי מאחרי הצון, כן? ויאמר אליי, לך הנבא אל עמי ישראל, כן? אז אין דבר כזה, אני לא נמצא כאן כי טוב לי או כי טוב לך. זאת אומרת, אני לא אמור לדבר דברים שמוצאים חן בעיני עצמי או חן בעיניך. אני מדבר כאן כי הקדוש ברוך הוא שלח אותי, ואני שלוח. ולכן זה לא עניין לא של אכול שם לחם, ולא איפה אני אוכל ואיפה אני לא אוכל. זה לא רלוונטי. אני שלוח, ואני צריך לעשות את, תפקידי. כן. מתברר אם כן גם שזאת המשמעות בתחילת ספר עמוס, שמודגש דברי עמוס, אשר היה בנוקדים מתקוע, אשר חזה על ישראל בימי. למה צריך לציין את היותו נוקד מתקוע בתחילת הספר? היותו נוקד מתקוע, כי הקדוש ברוך הוא לקח אותו מהיותו נוקד, לקח אותו מהיותו בוקר, לקח אותו מהיותו בולס שקמים. זה המקצוע שלו, זה מקצועו, והטיל עליו שליחות כפויה. כן? בדיוק כפי שהוא עשה לירמיהו, בטרם את סוחב הבטן ידעתי לך, בדיוק כפי שהוא לקח את משה ותפס אותו ואמר לו אין לך ברירה, ובדיוק כפי שהוא עשה ליונה, אותו דבר בדיוק. עכשיו לדבר הזה, כן, אם אתה רוצה לשאול, וכן, יש עוד נקודה מאוד חשובה להגיד אותה, היא גם מן הסתם קצת תכעיס חלק מכם, אבל בסדר, טוב.
מה המשמעות של בני הנביאים שאתם מוצאים
בעצם? יפה מאוד. אתה עכשיו שואל שאלה זאת שאלה מצוינת ממש. זאת אומרת, אני כאילו קיוויתי שאף אחד לא ישאל, ואמרתי, אני אצא מכאן בשלום. זאת אומרת, אני דיברתי, אני מראש הגנתי על עצמי מפני השאלה הזאת על ידי שאמרתי הנבואה השליחית. מה זה אומר הנבואה השליחית? אני, מכלל זה אתה למד שאני אומר שבמקרא יש גם נבואה שאיננה שליחית. זה נכון, אבל בנבואה שאיננה שליחית אני לא עוסק בשיעור הזה. אבל אתה צודק שיש במקרא נבואה שאיננה שליחית. הנבואה הזו שאני מדבר עליה, כל הנביאים הללו, הם נביאי הנבואה השליחית, כלומר שהקדוש ברוך הוא יום אחד נפל עליהם והפיל עליהם תיק וקפה אותם ואמר להם אין לכם ברירה, וזה התפקיד מכאן, וזה מה שאתם עושים עכשיו. אני אגיד את זה שזה קצת מה שאתה אומר, אבל זה גם קשור לשאלה של איזה שכבה, באיזה שכבה ספרותית אנחנו מדברים. באמת נכון שרבים מן הנביאים שאתה מוצא בנביאים ראשונים הם לאו דווקא הם לא מייצגים בדיוק את הנבואה השליחית. יש נביא אחד אגב שהוא ממש יושב על כמעט כל נבואותיו וכל מעשיו שמסופרים הם על הציר הזה. כלומר, זה בדיוק, זו ליבת הנושא המסופרת, זה אלישע. האם הוא פועל מכוח עצמו, או שהוא פועל מכוח השליחות? כן? כי הוא נביא שכל הזמן עושה דברים בעצמו, וכיוון שהוא עושה דברים בעצמו, זה לפעמים עלול להסתבך, בגלל שהוא עושה אותם בעצמו. כמו הבן של השונמית, הוא נותן לבן, ואז הבן הזה מת. הוא חייב להתפלל לקדוש ברוך הוא כדי שהבן יחיה. כלומר, יש תחושה שלמשל סיפור בן השונמית נובע בדיוק מהעניין הזה, כדי להבהיר לאלישאו ממילא לקוראים, שהנביא צריך להיות מבוטל, אין, לא, הוא לא יכול, הרי אלישא נתן לה את הבן על תקן מה? על תקן מתן תודה. הנה חרדת אלינו את כל החרדה הגדולה הזאת, מלך, יש לדבר לך אל המלך או אל שר הצבא? כלומר, כל עוד הוא היה מדבר אל המלך או אל שר הצבא ומנצל את הקשרים, ניחה, בסדר. נניח שזה בסדר. אבל, אבל כנגד היש לדבר לך אל המלך או אל שר הצבא, הוא מחליט בסוף לתת לבן. זה כבר חיים ומוות. בחיים ומוות אתה נות... אם אתה הופך את הציר של חיים ומוות בדיוק לציר של, היש לדבר לך אל המלך או אל שר הצבא, ואתה את הכל שם על תקן של מתן תודה, של איזה זר פרחים, איזה בונבוניירה, על זה שאת חרדת אלינו את כל החרדה הגדולה הזאת, זה כבר מסוכן מאוד. כי אתה חושב שזה סוג של מתן אנושי. לא יכול להיות שבן הוא מתן אנושי. זה דבר שלא יכול להיות. יש כאן איזה פגם בהכרה, פגם בהבנה. אז הילד הזה צריך למות, ואחרי שתהיה תפילה הוא יחיה. כן? זה קורה בסיפור צרעת נאמן גם, גם שם. כל הסיבה הזאת שנאמן רוצה לתת לו מתנות על ריפוי הצרעת, והוא מסרב, זה חי השם אשר עמדתי לפניו עם הכך. זאת אומרת, נאמן חושב שנבואה זה מקצוע. אז כיוון שהוא בא לאלישע ואלישע ריפא אותו, צריך לתת לו מתנה מכובדת וראויה. אלישע אומר לו, אני פועל מכוח השליחות, ולכן חי השם אשר עמדתי לפניו עם הכך, ויפצר בו לקחת ועמהם. למה כתוב מעצים את התמונה? כדי שלא תגיד שאלישע סתם אמר לו, עזוב, לא צריך, באמת לא היית צריך, כן, סוג כזה של אמירה מהזן הפולני, כן, באמת לא היית צריך, כן, אבל כמובן דיר בלק אם לא היית מביא, כן. זאת אומרת, אבל חשוב להדגיש, ויפצר בו לקחת ועמהם, כדי להבין שזה מיעון עקרוני, ולכן הכתוב גם מספר אחר כך שגחזי רודף אחריו, ואומר, יאללה, בואו ניקח ממנו כמה דברים, ודבקה בו אחר כך הצרעת, כי הוא בדיוק פוגע בדבר הזה, הוא עושה את חילול השם הזה, הופך, ולכן זה די ברור שכמה מסיפורי אלישע הם סביב הציר הזה, סביב הבעיה, האם זו, האם בעצם הוא פועל כשליח או פועל, או פועל כמישהו, או פועל כמישהו עצמאי. אבל אתה צודק שיש לכאורה בני נביאים ויש, ולא כל הנבואות הן נבואות שליחיות, כן? הצד המעניין, נבואות שליחיות בדרך כלל הן נבואות בדרך כלל, לא לבודדים. אתה רואה שהם עם היקפים בדרך כלל לאומיים. לאו דווקא לישראל, גם לירמיה אומרים, גם הגויים ועל הממלכות, גם יונה נשלח לכולם. תכף אני קצת ארחיב בעניין הזה, אם יוותרו לי כמה דקות. אני לא יודע אם אתם שמים לב, אבל הדברים שאני אומר עכשיו עומדים במתח משמעותי למה שאתם מכירים, מה שכותב הרמב״ם. מתח משמעותי מאוד. זה לא דברים של מה בכך. ואני לא בא לפתור את המתח הזה. הרי הרמב״ם בכמה מקומות, כן, גם ביסודי התורה, גם ב... כן, זה דברים ידועים. הרמב״ם בעצם הציג את המעלה הנבואית כסוג של השתלמות אנושית. כלומר, האדם משתלם, 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 ואז הוא מגיע בסוף לאיזה מדרגה. זה סוג של מדרגה, של השגה. כן. עכשיו, הרמב״ם נזהר מלהיות יותר מדי אריסטוטלי, נזהר מזה, ולכן הוא אמר במפורש, אם אדם יושלמו בו כל התנאים הללו, ישתלם וישתלם 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 וישתלם, אפשר שתחול עליו הנבואה ואפשר שלא. כלומר, הרמב״ם הותיר בסוף איזה מכה בפטיש של גזרה אלוהית, שהקדוש הוא יגזור שפלוני יהיה נביא. כי אפשר שתחול עליו הנבואה, ואפשר שלא תחול עליו הנבואה. כלומר, זה רק תנאים, אומר הרמב״ם, הכרחיים, אבל הם לא מספיקים, זה לא אוטומטי. אבל מכל מקום, הרמב״ם הפך את המאמץ האנושי, את ההשתלמות האנושית, למרכיב קריטי, למרכיב מעכב, בנושא הזה של נבואה. ומי שקורא את התנ״ך, מקבל תחושה שהנבואה השליחית, היא בדיוק ההפך ממה שאומר הרמב״ם. היא חלה על כל מי שלא מתאים לשום דבר מהדברים האלה. שימו לב שלא נאמר, בדרך כלל, לא סופר, על עמוס, לפחות זה לא היה מתוך התנאים שנאמרו כאן, והיא עמוס בהיותו נוקד, וישתלם בנפשו, ויהגה בתורה, ויעיין, ויכתוב שוטים, ויעש ככה, ויעש ככה, ויעש ככה, ואז לא יודע מה, בדיוק קרה לו. עמוס היה נוקד מתקוע, הקדוש ברוך הוא נפל עליו. על ירמיהו זה קיצוני מאוד. בטרם את סוחב הבטן ידעתיך ובטרם תצא מרחם מקדשתיך. זו גזרה מראש. גזרה נתונה מראש. כן. ולכאורה המקרא בכל מקום מדגיש דווקא את העניין הזה שאין מרכיב השתלמותי באדם. ושבכלל אין שום צד אנושי. כי אני שוב אומר, אמנם הרמב״ם היכה במידה מסוימת את המתח, כי הוא אמר, אחרי שאדם ישתלם, אפשר שתחול עליו הנבואה, אפשר שלא תחול. אבל מכל מקום הרמב״ם הפך את ההשתלמות האנושית למרכיב מעכב. וזה שזה מרכיב מעכב, אין לזה ביטוי במקרא, לדבר כזה. בשום מקום אין ביטוי במקרא לרעיון הזה. והמקרא דווקא יש איזו תחושה שרוצה דווקא לציין את חלות הגזרה האלוהית על הנביא, בלי שאתה יכול לצפות לזה מראש. כי המשמעות של נבואה זה הביטול המוחלט של השליח לעומת שולחו. זו לא השגה מסוימת. בכלל אין מרכיב השגתי, לפי המתואר לפחות בנבואה השליחית. אין תחושה שיש כאן איזה מרכיבים, לא יודע, איזה מרכיבים בעלי אופי השגתי. אני לא בא לפתור את הבעיה הזו של ניגודים, זה לא הניגוד היחיד, יש הרבה ניגודים, שבין פשט המקראות לבין עמדות שהביא הרמב״ם. זה רק אחד מיני רבים, כן. יש לא מעט דברים שהרמב״ם, דבריו לא בדיוק עולים בקנה אחד עם פשט המקראות. אבל זה כבר דיון אחר. מתחים בין פשוטו של מקרא לבין עמדות של הרמב״ם, זה דיון בפני עצמו. רק חשוב לי להדגיש, כשבאים לדון בפשוטו של מקרא, לשים לב לדבר הזה, שהמקרא דווקא חשוב לו להבליט דרך רעיון, דרך הסרבנות הנבואית, ולא רק הסירוב, דרך כל המרכיבים כאן של, 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 של תמונות ההקדשה, שהנביאים כפויים לנבואתם, שהנבואה חלה עליהם בכפייה, ושפיהם הופך להיות מבוטל ביטול מוחלט לעומת שולחם, הופך להיות פי השכינה. מרגע זה ועלה זה פי השכינה, ואין לנביא מצד עצמו כלום, הוא אמור להיות מחוסר כל נגיעה אישית. עכשיו, אם נשארו לי שתי דקות או שלוש דקות, לא יודע כמה, אדם צריך לשאול את עצמו עכשיו עוד, אוקיי, למה גזר הקדוש ברוך הוא, או למה קשורה הגזרה הזאת שהנביאים צריך לכפות אותם לשליחותם? למה זה? מה זו הכפייה הזאת? במה היא תלויה? עמוס עוזר לנו גם בדבר הזה להבין קצת יותר. עמוס אומר ככה, בפרק ג' באותה סדרה של שאלות, פרק ג' פסוק ג', הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו, הישאגר יהיה ביער וטרף אין לו, היתן כפיר קולו ממעונתו בלתי אם לחד, הטיפול ציפור על פח הארץ ומוקש אין לה, היה לפח מן האדמה ולחוד לא ילכוד, כל אלה שאלות רטוריות, שהתשובה עליהן היא כמובן לא, ולכן אם ייתקע, ועכשיו הוא מגיע, מתקרב אל החם חם, אם ייתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו, אם תהיה רעה בעיר ואדוני לא עשה, כלומר, את הרעות מביא הקדוש ברוך הוא, וזה עכשיו הדבר, הפסוק החשוב ביותר, כי לא יעשה אדוני אלוהים דבר, כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים. מה זה? מה לא יעשה השם, כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים? הקדוש ברוך הוא לא יביא פורענות אם הוא לא גולה סודו אל עבדיו הנביאים. אין דבר כזה. למה? למה? כי הקדוש ברוך הוא גזר שתהיה אפשרות תשובה. כיוון שהוא גזר שתהיה אפשרות של תשובה, חייב להיות שלפני, אם מישהו חוטא, אם עם חוטא, ועומדת לבוא עליו פורענות, אז, ואנחנו רוצים שתהיה לו אפשרות לשוב, צריך להודיע לו, לפני כן, צריך להגיד לו שיש מועד בית. מה זאת המשמעות של תשובה? המשמעות של תשובה זה שיש מועד בית. למרות שאדם חטא, אומרים לו, אוקיי, אנחנו לא סוגרים עליך את הציון סופית, יש לך מועד בית, אתה יכול לחזור בתשובה. יש מועד בית. כן. מי מודיע על המועד בית הזה? מי מודיע שעומד לבוא עכשיו, האדם יבוא לו מועד בית, והוא יישאר בכישלונו. הרי מה הוא יטען? אף אחד לא אמר לי שיש מועד ב', לכן לא תיקנתי את למה לא, אחרי שנכשלתי במועד א', למה לא באתי ועשיתי מבחן במועד ב'? כי לא אמרו שיש מועד ב', לא פרסמו שיש מועד ב'. אם לא בשביל מועד ב', את מועד ב' צריך לפרסם. אם אתה לא מפרסם את מועד ב', לא עשית כלום. הפרסום של מועד ב', זאת הנבואה. כלומר, מרגע שגזרה חוכמתו התברך את אפשרות התשובה, ולכן כל הנביאים הם נביאים שחלק מתפקידיהם זה לקרוא על דבר הפורענות העומדת לבוא. כי הם צריכים לקרוא לשוב בתשובה. הם צריכים לקרוא לשוב בתשובה כי אחרת לא יוכל הגמול האלוהי לחול בעולם. זה מן העקרונות של האמונה, שהקדוש ברוך הוא גומל גמול. אם הוא גומל גמול במידת הדין, אז לא צריכה להיות תשובה. אבל אם הוא גומל גמול במידת הרחמים, אז הוא מאפשר את התשובה. כלומר, הוא אומר, אני מקפיא את הפורענות, אני מקפיא את הגמול עד שאני אראה אם חוזרים בתשובה. כלומר, אני מאריך את המועד. לכן ביונה הוא אומר לו, יש 40 יום של הערכה. לא תמיד הוא נוקב בדיוק בזמנה של הערכה, אבל הוא צריך לקרוא. עכשיו, תארו לכם שכל נביא, או כל מישהו שהקדוש ברוך הוא שולח אותו, לקרוא לשוב בתשובה, יגיד, לא בא לי, לא נראה לי. מה זה יגרום? לכך שהגמול האלוקי לא יוכל לחול בעולם. הקדוש ברוך הוא בעצם, כשגזר שהעולם יתנהל במידת הרחמים, כלומר, שתהיה אפשרות תשובה. תשובה זה במידת הרחמים, כמו שאומר יונה, כן? אתה חסת על הקיקיון, שלא עמלת בו ולא גידלתו, שבין לילה היה ובין לילה עבד, ואני לא אחוס על נינווה, העיר הגדולה, אשר יש בה הרבה מ-12 ריבו אדם ובהמה רבה. כלומר, אני לא אחוס, זאת אומרת, זה משהו שקשור לרחמים. הקדוש ברוך הוא לא יכול בקלות להחריט את העולם. אז הוא מנהיג את עולמו במידת הרחמים. כשהוא מנהיג את עולמו במידת הרחמים, הוא גזר את אפשרות התשובה. אבל הוא לא שאפשרות התשובה תהפוך להיות משהו שמפקיע את הגמול האלוקי. להפקיע את הגמול האלוקי זה להגיד אין לדין ולדיין. אז ברגע שהקדוש ברוך הוא נתן את אפשרות התשובה, כרוך בתוך זה שיהיה מי שמודיע לעולם על המועד בית הזה, שקוראים לו תשובה. אז הקדוש ברוך, אז זה חובה שהקדוש ברוך הוא כאילו בעצם מחייב את עצמו, אחרת יתחלל שמו. ולכן הנבואה צריכה להיות כפויה. אם כל נביא היה יכול לומר, אפילו תהיה פוטנציאל כזה, שהוא יוכל להגיד, אני לא הולך. כלומר, הקדוש ברוך הוא ישלח רק את מי שמסכים. זאת אומרת, זה תהיה יחידת מתנדבים. נביאים זה יחידת מתנדבים. אם נביאים זו יחידת מתנדבים, אז ברמה עקרונית יכול להיות שלא יהיה נביא, נכון? כי כולם יגידו, לא רוצים. כלומר, כל יחידות ההתנדבות בנויות על מה? בעצם על זה שמניחים שתמיד יהיו תמיד יהיו מי שרוצים, נכון? יפה, זה במלכות הדערה, זה אפשר לבנות בצורה כזאת. אבל במלכות הדרכיה אי אפשר לבנות בצורה כזאת. כי שם, אפילו אם אתה יכול להניח שיהיה מי שיסכים, הרי אם זה נובע מהסכמתו, זה לא יהיה בדיוק דבר האלוהים. לכן יש כאן מערכת שמחויבת, כאילו הקדוש ברוך הוא קפה את עצמו, הוא מחויב, לא יעשה השם אלוקים דבר כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים. ולכן כל הנביאים האלה, מה שאנחנו מכנים נביאים אחרונים, שהם בעיקרם נועדו להכריז על הפורענויות העתידות לבוא ולקרוא לחזור בתשובה. זה הולך ביחד כל הזמן. הפורענות עתידה לבוא אם לא תשובו בתשובה. לכן עליכם לשוב בתשובה. זה בעצם במשפט אחד, מה שרוב מכריע של מה שמסופר בנביאים אחרונים. והנבואות האלה חייבות להיות נבואות כפויות. לא דיברתי על יחזקאל כי לא היה לנו זמן, אבל מי שיעיין בספר, בפרק ג' יראה שגם הוא מסרב בעצם, ולכן בסופו של דבר הוא הופך להיות שם פסיבי. הקדוש ברוך הוא לוקח אותו, הקדוש ברוך הוא שם אותו, הרוח לוקחת אותו. כלומר, יש שם אלמנטים של ברורים, של פסיביות שלו, שרוח השם כל הזמן לוקחת אותו כדי לבטא את אותה, את היותו כפוי לנבואה. טוב, נעצור בזה, אני מקווה שלא... זה בסדר? זה אפשר... אוקיי. טוב, ערב טוב. שבת שלום.
שבת שלום. אפשר לקשר בין הרמב״ם לדברים שהרב אמר?
אפשר, אבל זה בדוחה קצת.
בני ריבים.
כן, בסדר. אפשר בדוחה לעשות את זה. אפשר, ברור שאפשר.
שליחות זה מהקדוש
ברוך הוא. תראה, הרמב״ם היה בנוי עם צורת חשיבה אריסטוטלית. הוא לא יכול היה...